היום שבת, פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך מארצך. הקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם, לך לך אל ארץ ישראל. הוא אומר לך, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. הוא לא אומר לו איזה ארץ. ללמדך שהיציאה מחוץ לארץ היא כבר מדרגה. כי חוץ לארץ זה ארץ טמאה. חכמים גזרו עליה טומאה, וכשחכמים גוזרים טומאה מפני שיש בה טומאה. הטומאה היא לא דאורייתא, היא לא במדרגה כזאת ממש היא מטמאה כמו מתים, אבל היא בחינה של בית קברות שיש בה איזה בחינה מסוימת של טומאה. טומאה רוחנית. אל הארץ אשר אראך. ואחר כך, חוץ מזה, לא רק לצאת מחוץ לארץ ולהסתלק מהחסרונות שיש בחוץ לארץ, אלא גם להיכנס לארץ ישראל. שתי מעלות. יש מקומות שהם בעצם בבחינה מסוימת שהם באמצע, שהם לא חוץ לארץ וגם לא ארץ ישראל לגמרי, כמו עבר הירדן בבחינה מסוימת. כמה בחינות זה כן ארץ ישראל, אבל לא לגמרי ארץ ישראל. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. שלושה דברים חכמים אומרים קוראים גזר דינו של אדם. אחד זה אם אדם משנה את מקומו. דבר השני, אם אדם משנה את שמו. והדבר השלישי, משנה את מעשיו. והסברנו את הדבר הזה. כמו שאדם בורח מגזר דין במציאות, אז הוא לא רוצה שיתפסו אותו, הוא בורח למקום אחר שלא יוכלו לתפוס אותו. וגם כדי שיהיה בטוח שלא ימצאו אותו, הוא משנה את שמו. לא יודעים לחפש אותו כי השם, זה אחד הדברים שדרכו אפשר למצוא את האדם. משנה את שמו. וגם משנה את התנהגותו. משנה את התנהגותו. או משנה את... עושה ניתוח פלסטי, שלא יזהו אותו. ואז בן אדם אחר, זה לא אותו בן אדם שמחפשים. גם באופן רוחני אותו דבר. אם אדם רוצה לעקור ממצב של קלקול ולתקן את עצמו, מצב של קלקול זה מה שאמרו חכמים, שכבר נגזר גזר דין. וכבר נקבע על האישיות הזאת עונש. אז הוא בן אדם אחר. הגזר דין נפקע. הוא משנה את מקומו במובן הרוחני. זאת אומרת, הוא עוזב את כל המציאות הרוחנית שבה הוא היה. שינוי מקום זה שינוי חברה, זה שינוי אווירה, שינוי מקום. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת על שמשנה שינוי מקום, שיש אומרים שינוי מקום, לומדים את זה מאברהם אבינו. שאברהם אבינו עלה לארץ ישראל וזכה אחר כך לבנים, וקודם לא היה לו בנים. סימן ששינוי מקום הוא משנה את הגזרה. קודם הייתה כאילו גזרה שלא יהיו לילדים, ועכשיו השינוי עשה שיש. אומרת הגמרא שזה לא כל כך ראייה, מפני שהשינוי הזה הוא שינוי לארץ ישראל. זה זכותה של ארץ ישראל. שנות מקום לארץ ישראל זה דבר אחר. טוב, אז זה באמת מה שאנחנו רואים כאן. אם כן, שינוי מקום, זה שינוי אטמוספירה, שינוי אווירה רוחנית. לשנות את זה, לעבור למקום שיש בו אווירה של קדושה, אווירה של רוממות. וזה יכול להיות לא רק בסביבה מסביב, זה גם בעצם המציאות הרוחנית שלו, שאדם לא רק משנה את הפרט המסוים שבו הוא נכשל, ועכשיו הוא לא, הוא נזהר בו ולא נכשל יותר, אלא משנה את כל הגישה אל המצוות, אל כל הגישה אל הזהירות בעבירות. משנה שינוי כללי, זה נקרא שינוי מקום. שינוי השם. זאת אומרת, זה בן אדם, גם כן, אם אמרנו שזה שינוי רוחני, אז גם מבחינה רוחנית, כמובן, משתנה שמו. וזה מה שכתוב כאן בפרשה שלנו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. שינוי מקום. אתה עכשיו צריך להיפרד מכל העבר שלך. מקום חדש. לך לך מארצך. וממולדתך, זה בחינת שינוי השם, מולדת. זה יש כאלה שהולכים, אומרים על פי המזלות, מתי נולדת, באיזה יום, באיזה שעה, וכבי על פי זה יודעים את התכונה של האדם. וגם שם זה דבר שבעצם מבטא את המהות של האדם. ולכן עושים אדם חולה ורוצים שהגזרה תסתלק ממנו, משנים את שמו. שם אחר. אז זה לא אותו אדם שנגזרה עליו הגזרה. זה, לכאורה זה משהו חיצוני, אבל באמת זה לא חיצוני. שם הוא מהות. שם מביע את המהות של האדם. חז"ל דורשים את זה בכמה פעמים, ששם זה מהות. רבי מאיר היה דורש שמות. אז שינוי השם. אני אמרתי ממולדתך, אבל אחר כך בסוף הפרשה יש גם שינוי השם במובן מסוים אצל אברהם, שמקודם קראו לו אברהם, ועכשיו קוראים לו אברהם. אברהם אינו מוליד. מה ראית בהצטגננות? קושרים את ההצטגננות עם השמות, כן? ראית שאברהם אינו מוליד, אבל אברהם זה מישהו אחר. אברהם מוליד. שרה אינה יולדת, אבל שרה כן יולדת. שינוי השם. שוב פעם, שינוי השם זה לא שינוי חיצוני, זה שינוי עצמי. שינוי עצמותי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה עכשיו, מכאן ואילך, בן אדם חדש. מקום חדש, שם חדש, ומבית אביך הזה, כל המנהגים, כל ההרגלים, זה בעצם שינוי מעשה. כל הפרטי ההנהגה המעשית למעשה. עזוב את הבית ואת ההרגלים ואת ההנהגות שלך, ו... אל הארץ אשר הרקע, אל מקום חדש עליון. כל בן אדם, בעצם הציווי הזה אמור אליו כל הזמן. לך לך, לא כתוב לך. לך לך מארצך, לעלות כל הזמן ממקום למקום רוחני, לעלות ממדרגה לרגעה, ממולדתך, לך לך, עוד תלך ועוד תלך, ולא לא תלך פעם אחת, אפשר לעלות כמה וכמה קומות, מבית לבית, מדירה לדירה, מקום רוחני אחד למקום רוחני יותר גבוה, משם לתואר אחר, לעוד מציאות רוחנית יותר עליונה. שינוי המעשים כמובן, לשנות את כל המהות. הציווי לאברהם הוא ציווי כמובן לאברהם ולזרעו אחריו לכל הדורות. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע. כאן לא נאמר בדיוק לאיזה ארץ. ואולי, לפי מה שאנחנו אומרים, אפשר לומר שכל הזמן אני אראה לך עוד ארץ, עוד מדרגה, ועוד תוכן, ועוד עלייה. לא נגמרת העלייה, תמיד צריך לשאוף עוד להתקדם, ועוד להתקדם, ועוד להתקדם. ואשכה לגוי גדול ואברכך, ואגדלה שמך ויהיה ברכה. ואברכה מברכך ומקללך אור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. למה צריך לכתוב וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם? אפשר לכתוב וילך אברהם. שילך אברהם, כי השם דיבר אליו. אז הוא הולך לפי מה שהשם דיבר אליו. מה זה כאשר דיבר אליו השם? בעל נדמה לי אוהב ישראל מדייק. אחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם הבטחות כאלה נפלאות, ישכה לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, לא, מי לא ילך? הבטחות כאלה, ובוודאי שהוא ילך. לא, אברהם הלך לא בגלל כל ההבטחות. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. בגלל שהשם אומר לו ללכת, הוא הולך, לא בגלל התוצאות. כי צו השם אומר לו ללכת, זה מה שצריך לרצות. לא את התוצאות של הזכויות, של הנתך לטובתך, אלא כי זה ריבונו של עולם רוצה. ולך לך להנתך ולטובתך, בעצם אומר לנו גם כן, שכל הליכה בדרכי השם, זה להנתך ולטובתך. כי יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ומה חובתו בעולמו להתענג על השם לטובתך ולענתך. חובת, זה החובה שמוטלת על האדם להתענג על השם. המגמה האלוקית בבריאת העולם, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא מיטיב ורוצה להיטיב, וכל הבריאה נבראה כדי שהקדוש ברוך הוא ייטיב איתה. וכיצד תהיה הטבה? כשאדם הולך בדרכי השם, אז ההטבה היא הכי שלימה, כי הוא זוכה בהטבה דרך מהמצב, כמובן עם סייעתא דשמיא. וזה לך לך להנתך ולטובתך, כל הליכה בדרכי השם היא להנתך ולטובתך. לא רק ההליכה הזאת, אלא זה הפתיחת הדברים שהקדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם, ואל כל ההמשך של אברהם. ואברהם הולך ובא לארץ ישראל. וכשהוא בא לארץ ישראל, הוא רואה את ריבונו של עולם. ויעבור אברהם עד מקום שכם, עד אלון מורה, הכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם. הקדוש ברוך הוא נראה אל אברהם. קודם השם דיבר אליו, הוא לא ראה. עכשיו הוא כבר רואה מדרגה יותר גבוהה. אחר כך יש מדרגה עוד יותר גבוהה, הוא לא רואה. ויעתק משם הארה מקדם לבית אל ויתו עולו. בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. הוא לא רואה, לא כתוב שהוא רואה. הוא קורא בשם השם, זה מדרגה חדשה. שמקודם השם נראה אליו, אבל עדיין אני לא קורא בשם השם. עכשיו הוא מגיע מקדם לבית אל וקורא בשם השם. בונה מזבח להשם וקורא בשם השם. ולא רואה. זה עוד מדרגה יותר גבוהה. אפשר מדרגה, לא רואים, רק שומעים את דבר השם. זה מה שקרה מאז שהקדוש ברוך הוא, מאז שאברהם, שאדם הראשון חטא. אז הוא, אחרי שהוא חטא, הוא שמע את כל השם מהלך בגן. הוא כבר לא, הוא לא רואה. בגלל החטא. אחר כך הקדוש ברוך הוא מדבר אל נוח. נוח לא רואה. רק הקדוש ברוך הוא מדבר. הוא שומע, אבל הוא לא רואה. מגיע אברהם לארץ ישראל, יש ראייה. כוחה של ארץ ישראל, וארץ ישראל זה המקום שריבונו של עם נמצא. עולה אברהם בעוד מדרגה, הוא רואה שלא רואים. כי לא יראני אדם וחי. ישעיהו אמר שהוא ויראה את השם. ומשה רבינו אמר כי לא יראני אדם וחי. אומרת הגמרא, באספקלריה שאיננה מהירה, רואים. זה היה ישעיהו. הוא מסתכל באספקלריה שלא מהירה, אז הוא כן רואה. הוא מסתכל באספקלריה הראייה, משה רבינו. הוא אומר, לא איראני אדם בך. אז זה אי אפשר לראות. זאת אומרת, שיש פסי מדרגות מדרגות של השגה האלוקית. יש מדרגה נמוכה שאפילו לא אספקלריה שאיננה מהירה. רק שומעים. עולים במדרגה, אספקלריה שאיננה מהירה, רואים. לא רואים את ריבונו של עולם, רואים הופעתו. מדרגות בהופעה האלוקית. רואים הופעה אלוקית. זה מה שרואה ישעיהו. הוא רואה את השם יושב על כיסא. אבל הוא לא רואה את השם, הוא רואה את ההופעה האלוקית כאילו, בחינה כזאת, וזה כאילו ראייה. עולים במדרגה עוד יותר גדולה, שוב פעם לא רואים. ויכול להיות שעולים במדרגה עוד יותר גדולה, רואים. ועוד פעם לא רואים, ועוד פעם רואים. מדרגות, מדרגות על, בהשגה אלוקית, בהשגות אלוקיות. אברהם עולה ממדרגה למדרגה. בהתחלה הוא שהשם מדבר אליו, אחר כך הוא רואה, אחר כך הוא עוד פעם שומע אבל, ולא רואה, והוא, אבל הוא בונה מזבח לשם, כי הוא עולה במדרגה. ואז בא ניסיון. והעיר אהב בארץ. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכה לגוי גדול, ואברך ואגדל שמך, כדאי ללכת. מגיע לארץ ישראל, רעב בלתי אפשרי להישאר בארץ ישראל. זהו ניסיון גדול. ואברהם יורד מצרימה. הוא עומד בניסיון במובן זה שאין לו שאלות על ריבונו של עולם. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה נכון, מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב, אם צריך להתמודד עם קשיים, הוא מתמודד. והקשיים הם איומים ונוראים. הוא צריך לבוא למצרים, ארץ מושחתת, מקולקלת. הוא דואג מה יהיה עם אשתו ומה יהיה איתו. ויאמר אל שרה אשתו, הנה ידעתי כי הנה כשה יפת מראה. כשהיינו מגיעים לכאן, אז הרב ציודה פעם סיפר שעל פי מדרש חז"ל, שהם אומרים, הנה ידעתי כי אישה יפת מראת, אמר אברהם אבינו, מה זה חדש לו? הם כבר לא צעירים. אברהם בדרך מקרה פתאום נתגלה לו שאישה יפת מראה, הם הלכו על יד נער, הוא הסתכל למטה, ראה מישהו יפה מאוד, הוא הסתכל, זה אשתו בעצם. הנה ידעתי כי אישה יפת מראת. הוא אמר שגם אברהם האחרון, אברהם יצחק, הרב זצ"ל, גם כן לא כל כך הכיר את אשתו. ואשתו שהייתה רוצה לשאול שאלה את הרב, שיש את הרב שרצה לשאול את הרב שאלה, וכשהוא לא ירגיש שזאת אשתו, מה הוא יענה לאישה שלא אשתו, כי בבית הוא היה יכול ללכת לחומרה, והיא רצה, התעניינה, לא שהיא חיפשה קולות, היא רצה לראות איך הוא יענה אם זה למישהו אחר. אז היא הייתה דופקת בדלת, ונכנסת קצת אחרת ממה שהיא תמיד נכנסת, ושואלת שאלה, הוא היה עונה ולא ידע שזה היא. לא הכיר אותה. לא שהיא ממש עשתה, התחפשה כמו בפורים. יהיה קצת עשתה קול שלו של שינוי קול או משהו כזה, לא הרגיש שזה אשתו. אישה נכנסה, לא מסתכל. ככה עובדה. והרב היה אוהב מאוד את ישראל, וגם את ביתו, וגם את אשתו. לא שהוא היה, כולו היה בנפשו, היה מקרב את כולם, אוהב את כולם, כמובן, בני הבית גם כן, רואים במכתבים איך שהקו כותב לבנו ולקלתו, לשתו של הרב ציודה, באיזה ביטויים של חיבה ושל קשר נפשי פנימי, אבל הכל רוחני, לא חיצוני, וגם כלפי אשתו, פנימי. הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. כשאנחנו מתבוננים בפרשה הזאת, אז זה קצת קשה לנו הדבר הזה. מה זה אברהם כאילו מוסר את אשתו כדי להציל את עצמו? זה קצת נראה צריך ביור. ובאמת בתיקוני זוהר יש על זה ביור. בזוהר בכלל הדרכה שלא להסתכל על דברי התורה כפשוטם. זה לא סיפורים. דברי התורה הם מלמדים לנו לימודים עמוקים, לימודים מאוד מאוד גדולים. אישה יפת מראה, את אפשר להבין את זה במובן החיצוני, שהיא יפה, יש לה פנים יפות, שערות יפות. אפשר להבין את זה במובן הפנימי. אברהם ראה בשרה שהיא מעולה ממנו. היא יותר טובה ממנו בנבואה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל מה אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. אז הוא אומר לה, אני יודע שלך יש זכויות גדולות. את יפת מראה, יש לך מעלות, יש לך שלימויות גדולות. את בטח תנצלי. לך לא יקרה שום דבר. הבעיה היא שלי. אני מבקש מכמך להישען על זכויותיך, זכויותייך. הנה הנה ידעתי כי אישה יפת מראה, זה באופן פנימי אומר את זה. ואיך כזה, ולמען, אמרינה אחותי את, אחותי, אמור לחוכמה אחותי את. כלומר, תייחסי אותי אלייך, שאני קשור עם הזכויות שלך. למען ניתב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. לא מפני שאת חלילה יהיו מבסוטי ממך, אלא באופן עמוק פנימי, מפני שאת אישה ערכית, רוחנית, גדולה, מעולה, ואני עדיין לא בזכויות האלה. אחר כך אברהם מתעלה. יש דורשים שהוא מקבל משרה קצת, שרי, לא תיקרא שמה שרי, כי אם שרה שמה, שרה שמה, אז לקחו ממנה מהיוד, וקיבלה עוד ה', נשאר ה', פנוי, קיבל את זה אברהם. ואברהם מקבל את ה' של השרה, את החמש, שנשאר מהיוד, אל אברהם, ואז אברהם גם כן מתעלה בשלימות מסוימת, בשלימות נוספת. כן, יש מקום להסתכל גם במובן העמוק הזה, שיש כאן משהו פנימי. אברהם יודע, שרי בוודאי לא תיפגע. והוא יודע והוא צודק. והנהגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. לא כתוב על דבר אברהם. אברהם יכול היה להתפלל שלא ייגעו בה. אבל על דבר שרי אשת אברהם. זאת אומרת, היא הייתה החזקה, והיא גורמת לפרעה את כל הנגעים הללו. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעתי לי כי אשתך היא? לא כתוב בכלל שהיא אשתו, איך נודע לו הדבר הזה? כי כל אלה המלאכים שבאו להקות את הפרעה, הם אמרו, שרה שלחה אותנו. בפקודת שרה אנחנו מגיעים. שרה יש את אברהם. בפקודה היא שרת יש את אברהם. אז נודע שיש את אברהם. חז"ל אומרים שהמציאות הזאת של ירידת אברהם ושרה למצרים היא הייתה דרושה בשביל לסלול את הדרך לאחר כך לגלות מצרים וגאולת מצרים. כאן כתוב וינגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, ואחר כך אותות ומופתים ביד חזקה על פרעה כשישראל היו במצרים וכשישראל יוצאים ממצרים. אותו הסיפור. מעשה אבות סימן לבנים, גם הרמב"ן מדבר על זה, אבל כבר יש את זה לפני כן בדברי חכמים. זאת אומרת, זה הסדר. סדר ההתקדמות הוא צריך לעבור דרך ירידה, צורך עלייה. גם אברהם ושרה צריכים לעבור את המדרון הזה כדי לעלות בחזרה, להתמודד עם כל הירידה הזאת הרוחנית של המציאות הרוחנית, הירודה הזאת שבמצרים, ולחזור אחר כך ממצרים שלם בכל המובנים, ועולה משם ברכוש גדול, כבד במקנה, בכסף, בזהב, ממש, הכל כתוצאה מההתמודדות והניצחון, המירוק הזה שעובר אברהם במצרים. יש שם אווירה איומה ונוראה, אפשר להיות מושפע מהם, אברהם לא. לא מושפע מהם, אברהם נשאר בשלימותו הרוחנית, ואחר כך הוא חוזר לארץ ישראל עם מילוי חדש אחרי הניסיון הזה. וזה סולל את הדרך אחר כך לעם ישראל היורד למצרים, לבני יעקב היורדים למצרים, וחוזרים אחר כך גם כן ממצרים ברכוש גדול. והקדוש ברוך הוא עושה אותות ומופתים גדולים. כי זה סדר המציאות. כדי לעלות צריכים לעבור כל מיני ניסיונות. כך אברהם ושרה, כך ישראל, כדי לזכות אחר כך להיות לעם, לקבל תורה, לעלות לארץ ישראל, צריך לעבור את המסלול הזה של המירוק של מצרים. גם אותו דבר הארץ שלנו, שהיא ארץ הקודש, היא צריכה לעבור גם כן איזה שלב מוקדם, ארץ כנען, כנען, ארור כנען, עבד עבדים. כך, ארץ ישראל לא מתאימה לכנען, ארץ ישראל, ארץ הקודש. כדי להגיע למדרגה העליונה שלה, כדי להוציא את מדרגה מן הכוח אל הפועל, צריכים לעבור איזה שלב, כאילו שלב של התנסות כזאת, שלב נמוך, ולהרים את זה מלמעלה, לרומם אחר כך את המדרגה הזאת של ארץ ישראל. זה סדרו של עולם. 10 ניסיונות נתנסה אברהם. כדי להתקדם ולעלות צריך לעבור ניסיונות. ומכל ניסיון, התעלות. זה הסדר. לא לפחד מהתמודדויות. לא לפחד מקשיים. לראות כל קושי כניסיון, כמבחן. עניינה של הפרשה כולה, בעצם מעלתה של ארץ ישראל. כל שלב שאברהם נכנס מתחזק יותר בארץ ישראל, הוא עולה במדרגה רוחנית. ארץ ישראל, ארץ השם. ארץ ישראל, ארץ הקודש. כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. כל אדם בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. כבר הזכרנו כמה פעמים את ההפלאה בסוף מסכת כתובות. הוא אומר, לכאורה צריכים לבאר, כל אדם בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. רק כמי שיש לו אלוה, אבל אין. ככה משמע, רק כמי שיש לו אלוה. כל אדם בחוץ לארץ כמי שאין לו, אבל באמת יש לו. אז זה יוצא מצב הפוך, שמי שגר בחוץ לארץ יש לו, רק כמי שאין לו. מי שגר בארץ ישראל כמי שיש לו, אבל בעצם אין לו. זה לא יכול להיות. אז הוא מסביר. כל מי שגר בארץ ישראל ואין לו אלוה, כמי שיש לו אלוה. מי שגר בארץ ישראל, אפילו שאין לו. זאת אומרת, הוא רחוק מקיום התורה ומצוות, הוא לא בסדר בזה. אין לו. אין לו אלוה, כמי שיש לו אלוה. כל אדם בחוץ לארץ שיש לו, יש שמיים, צדיק, כמי שאין לו, בגלל שהוא דר בחוץ לארץ. זאת אומרת, מי שדר בחוץ לארץ עם כל היראת שמיים שלו, כמי שאין לו אלוה. ומי שדר בארץ ישראל, אין לו יראת שמיים. אבל כמי שיש לו יראה, כמי שיש לו. כמובן שמי שדר בארץ ישראל ויש לו יראת שמיים, אז זה מדרגה אחרת לגמרי, וזה גם המובן של של ה, של מי שדר בארץ ישראל כמי שיש לו, יש לו עוד מדרגה של השגה, של השגה רוחנית. הוא מגיע למדרגה עליונה, כי ההשגה הרוחנית שמשיגים את ריבונו של עולם בארץ ישראל היא שונה לגמרי ממה שיש בחוץ לארץ. זה עניינה ארץ ישראל, ארץ השם. פה יש השראה רוחנית. אני פעם הסברתי את זה גם באופן הפשוט, שמי שדר בחוץ לארץ הוא מי שמשל יהודי גר בחוץ לארץ. מה אומרים? מה הוא? אמריקאי. בזמן הגמרא אמרו הבבלים הם אלה שגרים, מי שגר בחוץ לארץ, מי שגר באמריקה אמריקאי, וגם באנגליה אנגלי. היהודי, כן, יהודי אנגלי, יהודי אמריקאי, יהודי, מי שגר באמריקה, הוא משלם מיסים לאמריקה. לאמריקה יש השקפת עולם באופן כללי, יש איזה כיוון רוחני, מדינה נוצרית בסך הכל, וזה כתוב על הדולרים שלהם. אז מי שגר שמה, הוא חלק מהשקפת העולם הזאת. הוא גם מחזק את השקפת העולם הזאת, בעיקר אם יש לו גם ממון וכדומה, אז הוא שותף, הוא נותן מיסים, ומשתמשים בזה לכל ההנהגה של המדינה, והמדינה יש לה דרך, יש לה השקפה. ומי שנמצא בתוך ההשקפה הזאת, הוא חלק מההשקפה הזאת. יכול להיות הוא יגיד בליבו, אני לא מזדהה. אבל הוא נותן כוח לדרך הזאת, כי הוא חלק ממנה. ולכן, מי שנמצא בארץ ישראל, גם אם הוא לא מזדהה, הוא נמצא במדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינת היהודים. גם הוא לא מזדהה, חושב שצריכה להיות מדינה לכל אזרחיה, חושב כל מיני שטויות, אבל הוא חלק מהמדינה היהודית. והמדינה היהודית זה מה המיוחד במדינה היהודית השונה מכל מדינה בעולם. אם אנחנו נלך לשאול כל גוי בעולם ששמע על מדינת ישראל, מה ההבדל בין מדינת ישראל לשאר המדינות? האם זה עוד מדינה, כל מדינה יש לה, מה אתה יכול להגיד מה מיוחד במדינת ישראל? כל אדם בעולם שישאל את השאלה הזאת, הוא יגיד, המדינה של היהודים, זה היהודים, זה הבייבל, זה המדינה של התורה, של עם ישראל, זה המתנך, זה יש להם דרך מיוחדת, לכן אנחנו אוהבים אותם כל כך. אף אחד לא יגיד שהמיוחד במדינת ישראל, שיש פה כל מיני אני יודע, בעניינים גבוהים, או אני יודע, או איזו תרבות מיוחדת שאנחנו חידשנו. לא, אין לנו, לא חידשנו שום דבר. מה שיש לנו זה התורה. אז הדר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. כאילו הוא שותף לכלל שמכריז שיש לו אלוה. אם כן, הפרשה שלנו, פרשת ארץ ישראל. וכאן אני רוצה קצת להוסיף, על כן אנחנו כל כך נאבקים כארץ השם, וכל המעלות הגדולות של עם ישראל תלויות בארץ ישראל. כן, גודל המאבק שלנו על שלמותה של ארץ ישראל, ועל שלמות ההופעה של המלכות בישראל. והרב ציודה, שהיה מאוד 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 אוהב את כולם ואת ארץ ישראל, ואת מדינת ישראל, כשהיה מאז מלחמת ששת הימים, שזכינו לכבוש את כל שטחי יהודה ושומרון, חבל עזה וגם סיני, רמת הגולן, ואז התחילו דיבורים שאנחנו מחזיקים את החלקים הללו בתור קלף מיקוח כדי להשיג את השלום. ומאז ממש 15 שנים, כל המשך חייו של הרב ציודה אחרי מלחמת ששת הימים, הוא קרא קריאות חוזרות ונשנות על זה שכל הארץ שלנו, ושאין לנו שום זכות לוותר על זה, ושצריך על זה למסור את הנפש, ולכל אחד צריך לעשות את זה, גם חייל וגם שוטר וגם מנהיג ציבור, כולם צריכים למסור את הנפש כדי לשמור על שלמותה של ארץ ישראל בידינו, לא למסור חס וחלילה איזשהו חלק מארץ ישראל לאחרים. והתבטא בביטויים מאוד מאוד חדים וחריפים על על הניסיונות הללו. אני רוצה כמה דברים, כמה מהדברים של הרב להזכיר פה. אבל מיד בהתחלה הוא יצא בקרוז המפורסם, לא תגורו. חטא ופשע מסירת קרקעותינו לידי גויים. אינה אלא חולשה של חסרון דת ואמונה ולא יותר. זה לא לטובתם של ישראל, אלא לרעתם ולכישלונם חלילה. אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים חס ושלום. לפיכך החיוב על כל אדם מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, ועל כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז. ומן השמיים יסעור. סירוף פקודה. לא, הוא לא כותב סירוף פקודה, אולי הוא כותב לעשות מעשים. לא רק לשווה אל תעשה. ובמקום אחר כמה פעמים הוא הזהיר ממש בלשון חדה מאוד ואמר, על ארץ, על זה תהיה מלחמה בתוכנו. ומי ששמע את המנגינה, כך הוא אמר את זה, עם כל העוצמות, עם כל עומק הלב, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ביום העצמאות, הרב דיבר, הרב ציודה דיבר, היה באופן מיוחד, איזה שיחה מיוחדת שפורסמה אחר כך גם, בכותרת עם ישראל קום וחיה. אז הוא חוזר על זה ואומר, זו מצוות עשה דאורייתא, ייהרג ואל יעבור, ושום חשבונות וסיבוכים פוליטיים, שום סידורי ממשלה, ושום ביטויי שרים שלנו לא ישנו ולא יועילו בזה. מעט יותר מפורט. אם איזה שר שהוא התבטא ואמר, שלא אכפת לו אם נצטרך להשיג אשרת מעבר למקומות שלנו מהגויים. זאת אומרת שזה יהיה בידי הגויים ואנחנו נצטרך לבוא לשם כתיירים. כלפי זה אנו צריכים להודיע ולומר בפירוש. אני זוכר איך שהרב ציודה צעק את זה. אני ישבתי ממולו. הוא ישב מהצד הזה ואני מהצד הזה שני של השולחן. היה שם גם משה דיין באותו ערב. זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים. יום העצמאות, הוועדה שהוקמה על מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, שהיה כישלון של המודיעין והמלחמה פרצה בלי שהיו מוכנים אליה, אז הוועדה הוציאה את מסקנותיה והממשלה התפטרה. וזה הייתה ממשלת מעבר שעוד לפני שקמה ממשלה אחרת, ואז הופיע גם משה דיין, שהוא היה די מעורב בכל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, כי הוא היה שר הביטחון, והוא היה באותו המעמד. הוא לא מדבר אליו, הוא מדבר על מישהו אחר, אתם אולי תבינו. מעט יותר מפורט, איזה שר שהוא התבטא ואמר, לא אכפת לו אם נצטרך להשיג אשרת מעבר במקומות שלנו מהגויים. כלפי זה אנו צריכים להודיע ולומר בפירוש, מה שלא אכפת לו, אין זה חשוב. דברים בטלים ומבוטלים. לכלל ישראל זה אכפת. לריבונו של עולם זה אכפת. לכולנו, לכל מיליוני היהודים זה אכפת. לא חשוב מה שהוא אומר, כן אכפת לו, לא אכפת לו. חשוב מה שלנו אכפת, ולכלל ישראל אכפת, ולהיסטוריה הישראלית אכפת. השומע ישמע, והחדל יחדל, ויחדל. עוד פעם, ועוד פעם אני אומר יחדל. זה סגנון מיוחד, הוא לא תמיד יתבטא באופן כזה. לכלל ישראל אין שום עניין בלא אכפתיות של מן דהו. יש שר או שלא יש שר. שיאמר שלא אכפת לו איך הם סידורי הקרקרות של קדושת ארץ אבותינו. טוב שנשמעו הדברים האלו. טוב שנאמרו הביטוי הנחמד הזה, כן, במרכאות. נרגיש כולנו ונדע כולנו מה זה לא אכפת ליהודי, איך יסודרו ענייני ארץ ישראל. יש אנשים שלא אכפת להם כל מיני דברים שבעולם. לא אכפת להם שנהרגו 6 מיליונים יהודים. וכהנה וכהנה. צריך להריש על זה. יש להזעזע שמיים וארץ. אם האדם או שר או מי שאינו שר, התופס איזה מקום בתוכנו, בארצנו, בענייננו הכללים, תהיה מציאות של דברי שטויות כאלה. אין מילים אחרות לזה, ללא אכפתיות הזו. לי כן אכפת, לכולנו כן אכפת, לכלל ישראל כן אכפת, ולא לא אכפת. הדברים צריכים להיות ברורים ומפורשים. הוא הרגיש זמן רב לפני כן שהביטוי הזה היום ונורא. והתוצאות שלו יכולות להיות היום מאוד ונורא, עוד 15 שנים לפני כן. והרב עוד יגרות הרבה הרבה קריאות שהוא יצאו אחר כך של הרב, איך צריך להתייחס למצב כזה שהממשלה היא מתכננת ויתורים על חלקי ארץ ישראל. דברים ברורים ומבוררים. זה דברים שהרב כתב בכ"ט תמוז תשל"ד. קודם כל, הממשלה הזאת היא בשביל העם, ולא העם בשביל הממשלה. וכאשר הממשלה בוגדת בעם ובארץ מולדתו וחייו, אז על אחת כמה וכמה שהעם החי והמרגיש, אין לו שייכות לממשלה הזאת. עוד פעם, ביהודה למנחם אב, באותו חודש, שבועיים אחרי זה, אנחנו מצווים על פי התורה ולא על פי הממשלה. התורה קודמת לממשלה. התורה היא נצחית, והממשלה הבוגדת הזאת היא עוברת ובטלה. זה לפרשת ההתנחלויות. אנחנו מצווים להתנחל, ונתנחל בעזרת השם בכל מלוא רוחב ארצנו. ובשום אופן לא תצליח הממשלה האומללה הזאת הנסחבת, וגם לא על קביים, אלא על חצי קו של חוכמות, בעל הגויה, היה שר החוץ של אמריקה, הוא היה יהודי, מתחתן עם גויה. והוא משך בכיוון הזה של ללחוץ על מדינת ישראל לחלק, לוותר, למסור. על חצי קו של החומות של בעל הגויה, לנשל אותנו מאחיזתנו בארץ חיינו ומולדתנו. עוד מקום אחד, אני ג' טבת תשל"ו. זה הקריאה הזאת לאחר ניסיון נוסף של התנחלות בסבסטיה בחנוכה על ידי אלפי צעירים, ניסיון שהביא סוף סוף לפשרת קדום. כותב הרב ציודה, התהילה והתפארת והשלום והברכה אל כל אחינו ואחיותינו, בנינו ובנותינו מתנחלי אלון מורה. מתוך סיומנו ההלל וההודעה, זה אחרי ג' טבת, זה אחרי חנוכה, על רוממות הישועה של הימים ההם והערתה נתיבות חיינו וסדרי התחדשותנו כקדם בארץ חיינו, נחלת אבותינו, בעצם מרחבי והסתבכות זמננו ותסבכות זמננו זה, מודעת ומובעת לכם לכולכם הערצה וההשתייכות הנפשית מאת כל בית ישראל רשע ואמוניו. אל יבעלוכם בלבולי הריקנות ואבדנות הדעת של המשתלטים ופוסים על עמנו ונחלתנו. וכאן הוא אומר איזה ביטוי נורא. בהמשך שליחותו של אותו חר ישראל וגוזל קרקעותיו המשומד לדורותיו משלשלת אחוזתנו, הוסיפו והגבירו עוז ותעצומות כלעומת שמותיהם ורישת כסלתם של אלה אשר יישארו לבוז ולקלון ולדיראון עולם בדברי ימי ישראל ונצח תחייתנו, תחייתו ותקומתו, הלא שמותיכם והדרות פועליכם יימשכו בתוכנו במסגבי חוסן ישועתנו ואמונת איתנו. ביטוי דיראון עולם, הוא חזר על זה כמה פעמים. מי שפוגע בארץ ישראל יהיה לדיראון עולם. העמדה התקיפה של הרב ציודה, אני יודע, אולי זה בזכות זה כל ימיו, אז לא נגעו בארץ ישראל. הרב ציודה נפטר לפני שהתבצע הסכם עם המצרים על חזרה מוויתור על סיני, שזה גם כן ארץ ישראל. הוא היה בעמדה מאוד מאוד ברורה, וחזר על זה כל כך הרבה פעמים שאי אפשר להתווכח על מה הייתה עמדתו ובאיזה אופן הוא חשב שצריך להיאבק על מניעה כלשהי של פגיעה בשלמותה של ארץ ישראל. כי פגיעה בשלמותה של ארץ ישראל היא נזק לא רק לארץ ישראל, היא נזק לעם ישראל. זה לרעתנו, כמו שהוא אמר, זה לא לטובתנו. כל ויתור הוא לרעתנו. כל פגיעה בארץ ישראל, כל קריאת ארץ ישראל היא קוראת את עם ישראל. ואכן מאז שהסכמי אוסלו, מה שהתחילו ההסכמים האלה, מאז נוצר קרע בעם ישראל. קרע נורא. מקודם זה לא היה. היו ויכוחים, היו חילוקי דעות, אבל לא הלך אף אחד נגד דבר שחלק מהציבור זה בנפשו. ופה נעשה דבר של הליכה נגד הציבור, ציבור המאמין, ציבור הארץ ישראלי, הציוני הדתי, שארץ ישראל זה עיקר עניינו. המגמה הזאת של של הגאולה והשאיפה שלמה הזאת, זה שורש השקפתנו. וללכת ולא להתחשב ולהגיד אלה מיעוט, אלה 2% המתנחלים, כמה הם 2%, הם לא מעניין אותי מה שהם חושבים לעשות. וזה לא 2% כמובן, זה יש כל הציבור כולו חושב על הדרך הזה. לא מדברים על המבצעים, המבצעים הם 2%, אבל ציבור גדול. לעשות פעולה כזאת שממש פוגעת בשורש האמונה, אף אחד לא יעז לעשות את זה. וזה גרם קרע נורא, ומאז שנאה בין חלקי הציבור שלא הייתה כמותה. והתיקון יכול להיות רק אם אנחנו נחזור מהמהלך הזה. תקום לנו ממשלה שתבין שאי אפשר לעשות מהלך שמנוגד, לא מדבר לאמת, אלא גם יש דעות אחרות, דעות שונות, לא עושים דבר שהוא פוגע, פגיעה כל כך קשה ביסודות אמונה של חלק מהציבור. זה עניינה של הפרשה שלנו, כי הפרשה שלנו היא פרשת ארץ ישראל. וממנה אנחנו לומדים על חשיבותה ועל גדולתה. וככל שאנחנו נהיה באמת יותר איתנים בעמדותינו, ונחרצים בכך, ויודעים שאנחנו, הדבר הזה הוא מיסודת אמונתנו, אז לא יעשה דבר כנגד זה. זה אני אומר מבחינה ציבורית, אבל יותר מזה אני אומר מבחינת ריבונו של עולם. ככל שאנחנו יותר נעמיק את הכרתנו בערכה של ארץ ישראל, בקדושתה של ארץ ישראל, נדבק בה כל כך, ברגבי אדמתה, אז כמובן נזכר לסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא ישמור על ארץ ישראל, ולא רק ישמור, אלא ירחיב את הגבולות שלנו, ופרשה שלנו יש הרמז לגאולה עתידה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו ארץ עשרת העממים, לא שבעת העממים, עשרת העממים. עשרת העממים עוד לא היה בידינו. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה, כי ירחיב השם את גבולך, ויאספת לך עוד שלוש ערים. שלוש ערי מקלט. זה יהיה כשהשם ירחיב. וכל מצווה שבתורה שכתובה, היא בוודאי תתקיים. וזה אומר הרמב״ם מלכות מלכים, בסוף מלכות מלכים, שמכאן אנחנו יודעים בביטחון על הגאולה. כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מצוות שעדיין לא יצא לקיים אותן בפועל. שהשם ירחיב את גבולנו. ומה הרחבת הגבולים? בשלושת העמים שעדיין לא קיבלנו, שזה אנחנו עתידים לקבל. אז מובטחים לנו בפרשה הזאת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו לאברהם, שלזרעך אתן את הארץ הזאת, מן נהר מצרים עד הנהר פרת, ועשר עממים, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם שנזכה לזה במהרה בימינו, אמן.